ערב טוב, שלום, פרשת ויקרא, קצת פרשת צו, בעזרת השם, ופורים. לקראת פורים הבא עלינו לטובה ביום ראשון ושני. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת חברה של אשתי, חברה של הרבה אנשים בירושלים, חגית בת לאה, שאנחנו גם התפללנו עליה הרבה, וביקשנו עליה הרבה בשיעורים, ויום חמישי הלכה לעולמה, והייתה הלוויה ביום גשם קשה, חזק בירושלים, ממש הרגשנו שהשמיים בכו. אנחנו רוצים להקדיש לה את השיעור, חגית בת לאה, שתהיה נשמתה צורה בצור החיים, שהלכה לעולמה אחרי איסורים קשים. תנחומים לבעלה, משפחתך, עם ההורים שלה, אחיותיה, אחיה, בעזרת השם, שנתבשר בשורות טובות. גם מוקדש למאיר בן רחל, שמקום דמו, שביום רביעי הוא עלו עצמותיו ממרוקו, שנרצח לפני 82 שנה במרוקו. נדבר על זה. וגם אני רוצה להקדיש מאוד חזק את השיעור לעילוי נשמת חמשת הנרצחים בליל שבת באיתמר, משפחת פוגל, לאוד, רות, אלעד, יואב והדס פוגל, השם ייקום דמם, שנרצחו ממש בצורה אכזרית, בצורה שאנחנו מתקשים להקל עד עכשיו, ושגם השיעור יהיה לעילוי נשמתם, כל דברי התורה שנאמר היום, ובעזרת השם שבשמיים יתפללו עלינו, כמו שהגמרא אומרת בברכות, שאם לא המתים מתפללים על החיים, לא יכולים החיים לחיות אפילו רגע אחד. ואנשים כאלה שנרצחו על קידוש השם, שנרצחו בגלל שהם יהודים, זה צדיקים עליונים וקדושים עליונים, כמו שאנחנו יודעים מרבותינו, שיושבים ממש במחיצת הקדוש ברוך הוא, ואף בריאה לא יכולה לעמוד לידם, רוב הקדושה שלהם. בעצם זה שהם נרצחו בגלל שהם יהודים. וגם אנחנו שמענו עליהם איזה אנשים נפלאים היו, שהשם יקום דמם, ונקדיש את השיעור לכבודם. להבדיל בין המתים לחיים, לרפואת איתן בן רפאלה ויוסף בן דליה, וגם אמי אורה בת אסתר, וגם שיהיה לה מזל טוב, והיום יש לה מולדת, וגם שיהיה לה רפואה שלמה, ושתרגיש טוב, בתוך כל חולי עמו ישראל, ובתוך כל, לא מרגישי טוב עמו ישראל, לא כולם חולים קשה, יש כאלה שקצת לא מרגישים טוב, אנחנו גם עליהם מתפללים, ואנחנו גם כוללים את כולם, כי יש מעלה, סליחה. יש מעלה לכלול את כל חולי עמו ישראל, כי אנחנו, כמו שידוע, עם ישראל כמו גוף אחד. כולם קשורים. טוב, ספר ויקרא, גם אני רוצה להתנצל על זה שלא הגעתי יום חמישי, הייתי עם חום ולא יכולתי לבוא להופעה. ותכף אני אספר גם מה אחד הגורמים לזה, חוויה אישית שעברתי. עכשיו, אחד מהאנשים שאנחנו מקדישים לו את השיעור היום, זה מאיר בן אסתר, אני אספר את הסיפור קצת, לפני בערך 82 שנה במרוקו, היה אדם בשם מאיר ברשישת, שהוא היה אדם מירי שמיים, הוא גם עבד בחברה קדישה, והוא גם היה סוחר, והבת שלו הגדולה אסתר הייתה אמורה להתחתן, ובשעה טובה ומזל טוב, עם בחיר ליבה, מאיר גם, מאיר ממן, הבן של הרב חיים מסעוד ממן, בעיר סווירה, שהוא היה הרב של העיר, הרב הראשי, הרב של העיר, ממש צדיק. ואותו מאיר ברשישת נסע לפז, ולאסוף נדוניה לבת שלו אסתר הגדולה. בפז היו יהודים עשירים, וגם הייתה לו משפחה שם, נסע לאסוף. כדי שהזוג הצעיר יוכל להתחיל ככה קצת יותר ברווח. אסף הלך והסתובב, והיו כמה שודדים שראו את זה והתחילו לעקוב אחריו, תפסו אותו על שפת הנער באיזה מקום, ופשוט באו עם נבוטים ומקלות ועיקו אותו, ועד מה שהרביצו לו והרגו אותו עד מוות, הוא מעצה נרצח, וגנבו את הנדוניה והלכו. אותו מאיר בן אסתר, אותה אסתר שהבת שלו, זאת סבתא שלי. עכשיו, לפני 82 שנה בכ"א אדר זה קרה. דרך אגב, זה בדיוק היום שנולד הרב מרדכי אליהו. בדיוק, ממש באותה שנה גם, תרפ"ט, 1929, בכ"א באדר. והוא בא לקבורה בפז, רצו לקבור אותו גם בסוארה, שזה מוגדור, העיר מוגדור במרוקו. היה ויכוח בין החבר'ה קדישה שם, סביב איפה הוא יקבר, ליד הגופה, והמספרים שפתאום הגופה התרוממה וירדה למטה בחזרה, באורח פלא, והחליטו לקבור אותו בפז, שם ליד הצדיקים, כי מחר בגופה עשתה פעולה כזאת, סימן שיש פה צדיק. קברו אותו, ומאז אף אחד מהמשפחה לא ביקר אותו, כי הערים מאוד רחוקות, וגם לא ידעו בדיוק איפה הוא נקבר, ונקבר. בינתיים המשפחה עלתה לארץ, ואימא שלי נולדה, ואנחנו נולדנו, ודוד שלי עשה מעשה, וחיפש את הקבר, וממש התקשו למצוא אותו, בסוף מצאו אותו, ומצאו אותו עם המצבה, נלקח לבית עולמו מאיר בר שישת, בן רחל, ביום כ"א, אדר תף רשפי תת. והחליט לעשות מעשה ולהעלות את העצמות שלו לארץ. והדבר הזה עלה גם, היה כרוך בהרבה פרוצדורות וכספים במרוקו, דרך שלטונות וכו', ועלה הרבה מאוד כסף. הדוד השקיע עם עוד מישהו, עוד צאצא שלו ביחד, ושפתחו את הקבר מצאו את העצמות שלמות, כל השלד שלם, שלם לגמרי, וממש הרב שעשה את זה מאוד התפעל מזה והתפלה, כי זה דבר שהוא די נדיר ולא קורה שאחרי 82 שנה העצמות נשארות שלמות, כי בדרך כלל העצמות מתפזרות. ולקחו והעלו אותו שלם כמו שהוא. ביום רביעי אנחנו העלינו אותו לצפת לקבורה, זה היה רגע מאוד מרגש במשפחה, והיה גשם חזק, ומעניין שדווקא בקבורה פתאום יצא השמש ואחר כך חזר הגשם, ובאמת הייתה שמחה גדולה, היא מעולה בעצב. ובאמת במקורות שאנחנו רואים הגמרא אומרת יום ליקוט עצמות, יום ליקוט עצמות, רבי מאיר אומר יום הילולה, ורבי יוסי אומר יום אבל. זאת אומרת יום אבל, לא שבוע, לא שבעה, אבל יום אבל. אנחנו יודעים יש כלל בהלכה שהלכה תמיד כרבי יוסי. נכון שרבי מאיר היה גדול יותר, אבל הלכה כרבי יוסי בכל מקום. אבל תמיד שיש מחלוקת תנאים, אנחנו יודעים שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי אחרת הגמרא לא הייתה מביאה את הדעה השנייה, ואחרת גם לא הייתה דעה השנייה של כזה גדול כמו רבי מאיר. באמת היה שם בעצם כמו הילולה עם התרגשות, וזה היה מרגש. אני זכיתי להרים עם תמיתה, קלה כמו נוצה, ממש. וביום רביעי אנחנו אלינו אותו. השם יקום דמו, תהי נשמתו צורה בצרור החיים. ואנחנו רואים את המעשים של המוסלמים, פעם במקל, פעם בסכין, זה ממש צריכים לדעת עם מי יש לנו עסק פה, מה אני אומר, אנחנו מתעסקים למעשה. הכל כתוב על חרבך תחיה, אבל מה שקרה בליל שבת, תינוקת בת 3 חודשים, הרי אפילו אחיות, אפילו כלב רואה תינוק, הוא מתייחס אליו אחרת, יש לו רחמנות עליו, אפילו כלב, אפילו חיה. זה ממש מעשה של אדם שיעשה דבר כזה, זה צריכים באמת להבין אם יש לנו עסק, והם להתנהג בהתאם, ומקווה שהדבר הזה, הרצח הזה לא היה לחינם. עד כאן ההקדמה, ואנחנו נתחיל את השיעור. ספר ויקרא, היום אנחנו מתחילים בסימנה טובה, בסימן טוב, את ספר ויקרא, ספר שלישי, חומה שלישי. אנחנו יודעים שספר ויקרא נקרא תורת כהנים. כולו מדבר על נושא הקורבנות וכל הפעולה שסביב הכהנים בבית המקדש. גם עם ישראל שמקריב, אבל כל נושא הקורבנות, הדברים הזבחים והקורבנות, הדברים המסובכים והמורכבים האלה, שנושא טומאה וטהרה שמאוד קשה להבין אותם. הרמב"ן אומר שזה נקרא תורת כהנים ולוויים. זאת אומרת שפה גם את העבודה של הלוויים, אבל באמת בעיקר הכהנים העוסקים בתוך בית המקדש, וידוע שזה התחום הכי קשה בתורה, טומאה וטהרה. וכן בספר ויקרא התורה מזהירה על העריות, כל מיני אזהרות יש פה, וכל הנושא של קדושה וטומאה. זאת אומרת, איך אנחנו אמורים להישאר טהורים, ואם נטמנו, איך אנחנו חוזרים להיות טהורים. עכשיו, אפשר לומר שגמדנו ספר בראשית שהוא בעצם ההקדמה, מה שנאמר, דרך ארץ קדמה לתורה, שזה ספר דרך ארץ, אבות העולם, אדם הראשון, נוח, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף ואחיו. זה ספר בראשית, ומשם מהם אנחנו גם לומדים דרך ארץ, איך להתנהג, איך, אתה יודע, כל הנושאים האנושיים, התחכים, המלחמות, המריבות בתוך המשפחה, בין העמים, מה שכל הדברים עליכם, זה נקרא דרך ארץ. וקדמה לתורה, שהתורה ניתנה בשמות, בשמות, זה ספר הגאולה, ספר הגלות והגאולה, שם אנחנו נגאלים ומקבלים את התורה, והקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על עם ישראל, משרה שכינתו, ועכשיו צריכים לראות איך אנחנו בעצם שומרים על הקדושה. וזה ספר ויקרא. עכשיו ידוע כי, ידוע שנושא טומאה וטהרה הוא הקשה ביותר בתחומי הלימוד התורה, כי מאוד קשה להבין מה זה טומאה ומה זה טהרה. יש פה עניינים רוחניים כאלה שקשה מאוד לרדת סוף דעתם. ו... כמו שהגמרא אומרת שביום שנפטר רבי אליעזר, אליעזר הגדול, רבו של רבי עקיבא, בא אליו רבי עקיבא, ויש שם סיפור ארוך שרבי אליעזר הקפיד שלא באו ללמוד אצלו מספיק וכולי, אז בא רבי עקיבא בהתקפיה, מה שנקרא, ואמר לו, רבנו, למדני, ממש הוריד את הראש, ואז כתוב שהם התחילו ללמוד, והייתה סביבם רצועת אש ממש, מרוב התורה שהם למדו, ובאותו יום לימד רבי אליעזר את רבי עקיבא 300 הלכות בנושא מגדל הפורח באוויר. מה זה מגדל הפורח באוויר? זה טומאה וטהרה. זה התחום הזה שהוא כל כך קשה ועמוק. ועד שגמרא אומרת שיצא, שאליעזר יצאה נשמתו במילה טהור, ונפרד לבית עולמו והשאיר, השאיר הרבה הלכות שאנחנו לא יודעים. הוא היה עצום בתורה, גדול, אדיר, רק היה מנודה. כי הוא היה תמיד דעת יחיד נגד דעת רבים, הוא היה בית שמי, שאמרנו שבית שמי יותר חריפים מבית הלל, פשוט הלכה לא כמותם, כי הציבור לא יכול לעמוד בזה. לעתיד לבוא תהיה הלכה כמו בית שמי, והוא לא ויתר, ויש הרבה סיפורים, אנחנו במשך השנה שנלמד בעזרת השם, שהם ייתן לנו את היתרה, שנמשיך ללמוד, נביא קצת סיפורים, דברים מהגמרות, דברים מרתקים, אבל באמת רבי אליעזר, אנחנו איבדנו הרבה ידע, אבל רבי עקיבא, שכל התורה עומדת על רבי עקיבא ותלמידיו, לפחות למד את מה שהוא למד. אז אלה הלכות טומאה וטהרה. אבל עם כל זה אנחנו לא מפחדים מלימוד עמוק, אנחנו נלמד מה שצריך, אנחנו גם לא ניכנס יותר מדי, אנחנו נעשה ככה דברים כלליים, גם נעשה קצת סיפורים, קצת ניגונים, קצת שירים, אז בעזרת השם נעשה ונצליח, ואנחנו עכשיו מתחילים. מה גם שידוע במסכת עירובין כתוב שכל ספר ויקרא נאמר בתוך אוהל מועד, דיינו כדי להראות קדושת הספר, זה ספר מאוד קדוש. ופלא פלאים שתינוקות של בית רבן שמתחילים ללמוד תורה מתחילים בויקרא, שזה הכי קשה. כל הילד קטן אומרים לו תתחיל ללמוד ויקרא, אז זה ממש מפליא איך דברים כאלה מסובכים, עניינים מסובכים, דווקא ילדים קטנים מתחילים איתו. על זה אומרת הגמרא, יבואו טהורים ויעסקו בטהרות. זאת אומרת, לא מתחשבים בעניין השכלי, אלא בעניין הטהרה. טהרה, תמיד זה הטהרה, תמיד זה הפנימיות. כמו ששרה, אמרו שהייתה על היופי שאי אפשר לתאר, זה יופי פנימי, הכל מדובר על פנימיות. אז מהמחר מקטנים וללא חטא יכולים לבוא להתעסק בתארות של ספר ויקרא. טוב, פלא, את הפלא האלה, את הדברים הפילים האלה צריכים לקבל מחזל, מה לעשות? הם ככה אמרו, ככה קבעו, הם ידעו מה שהם אומרים, ותילוקות מתחילים בספר ויקרא. טוב, התורה מתחילה ויקרא, ויקרא אל משה. ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם וכו'. טוב, הנושא ויקרא. מה זה ויקרא? תמיד אנחנו רואים, וידבר. אנחנו לא, אף פעם לא שמענו לשון ויקרא. אז רש"י כותב פה, ויקרא לשון חיבה. לשון שמלאכי השרת משתמשים בו. כן? שנאמר וקרא זה אל זה ואמר. אבל לנביאי אומות העולם כתוב העיקר, מלשון מקרה, כמו אל בלעם. ככה רש"י. זאת אומרת, אנחנו צריכים פה לראות, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא רוצה לקרב את משה, להגיד לו, קורא לו, בוא משה, בוא תתקרב. למה, משה התרחק? אז כן, משה קצת התרחק. אחרי חטא העגל, משה קצת התרחק. עכשיו תכף נראה. אחרי חטא העגל, משה למעשה, בגלל הנפילה הזאת, אמנם נסלח החטא וכו', משה קיבל איזשהו ריחוק מהקדוש ברוך הוא. כי אנחנו למדנו שהגדולה של משה הייתה בשביל ישראל. וברגע שאמר, רד, כי עמך שיחת, אמר לו למעשה, רד מגדולתך, כמו שלמדנו, שנידו את משה מבית דין של מעלה, כיוון שכל הגדולה שנפסקה למשה הייתה בשביל עם ישראל. ואם עם ישראל כבר נפל, אז גם משה יורד איתם. וזה כבר דיברנו. עכשיו, באמת אנחנו רואים שאחרי חטא העגל, משה מתנבא במילה כה אמר. כה אמר, תמיד הוא התנבא בזה הדבר, וזה בדוק. בכל התורה שמשה מופיע ומתנבא, הוא מופיע בזה הדבר. פתאום מופיע במילה, מתנבא במילה כה אמר. עכשיו, כה אמר, זה מספירת, זה נבואה יותר נמוכה. זה מספירת המלכות. וזה הדבר מספירת היסוד, שזה יותר גבוה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שמשה ירד גם בדרגת הנבואה, בדרגת הגילוי האלוקי, הוא ירד למטה, מדרגה אחת. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא תתקרב. כי משה קצת תפס ריחוק. כולם עמדו רחוקים מאוהל מועד וחיכו לראות מה קורה. ואז הקדוש ברוך הוא קרא לו. אז זה פתיחת הספר, שהקדוש ברוך הוא מקרב את משה אליו בחזרה, ואנחנו רואים גם בספר פה א' זעירה. יש לנו בשתי מקומות א' זעירה ועל מוקדה במקום אחר מ' זעירה, ויש לנו גם ו' קטיעה במקום אחר בספר דברים. א' קטנה, זה מופיע בכל הספרי תורה, כמו שאנחנו יודעים, הספרי תורה עברו ממשה מדור לדור בכל העדות, ולא השתנה כלום שם, חוץ מאיזה ו' אחת או שינוי בלמד, שיש לנו כמה שינוי בין ספרדים לאשכנזים, ותימנים יש להם גם כמה שינויים, אבל כמעט כל התוכן נשאר, ממש כל התוכן, חוץ אולי איזה משהו קטן אחד אצל התימנים, משהו ככה, אני זוכר במאומם, נשאר אותו דבר. והאלף, אצל כולם קטנה באמת. למעשה, משה בעצמו כתב את האלף קטנה, כמו שהמדרש מספר. עכשיו, למה זה? כי משה בעצמו, למעשה, לא רצה לכתוב אלף, כי הוא, מהענבה שלו, רצה שיכתוב ועיקר, כמו אל בלעם. אמר, אני לא מלאך, אני לא מלאכי השרת, כמו אל בלעם. אבל הקדוש ברוך אמר לו, לא, תכתוב א'. אז הוא כתב א' קטנה. ומה נעשה עם הדיו? אנחנו כבר נדבר על זה באחד השורים הבאים, אבל עם הדיו הזה שנשאר, כי הרי הדיו שנכתבה בתורה היה מדוד על המילימטר, אז בכל זאת משהו קרה עם הדיו הזה. לפי אחד המדרשים, הקדוש ברוך הוא זרק אותו על המצח של משה, ומכאן נהיה קרן אור פניו. היה קדושה גדולה בדיו שנכתבה בתורה. בכלל יש הרבה עניין בכתיבת ספר תורה. אני, עבדכם הנאמן, מסיים עכשיו קורס ספרות סתם, אני מתעסק עכשיו בכתיבה, ואני אומר לכם, זה משהו פלא פלאים, איך שהעולם בנוי מאותיות. אנחנו רואים את זה, אתה מרגיש את זה ממש, וכל הדקדוקים באיך בנויה האות ולמה, וקוצו של יוד, בשביל קוצו של יוד אפשר לפסור ספר תורה, יש בזה סודות גדולים. אז באמת אנחנו רואים פה משה, אז משה בכל זאת מהענבה שלו כתב אות א' קטנה. עכשיו אור החיים כותב למעשה שאחרי ששרתה שכינה באוהל מועד וכבודו מלא המשכן, עמדו גדולי ישראל שהם משה אהרון, נדב ואביהו, שתי הבנים הגדולים של אהרון, שהם היו קדושים גדולים מאוד, קדושים עליונים, לפי מה שנראה באחת בפרשות בפרשות הבאות, היו יותר ממשה ואהרון אפילו, ומשה העיד על זה. משה העיד על זה. שקט שקט זה של איך רואים לו בטח. משה העיד על זה אפילו, הם גם חיכו ו-70 הזקנים, למי יקרא הקדוש ברוך הוא עכשיו? ואז כתוב היקרא אל משה, הוא משה שהקים את המשכן, הוא משה ששם את הלוחות, את שברי הלוחות בארון, הוא משה ששם את הכפורת, הוא משה שהיה לו את היראת שמיים הזאת, לבוא ולעמוד באוהל מועד מול הקדוש ברוך הוא, מול הדיבור, ולקבל את המסרים. זה דבר שצריך כוח רוחני, שזה לא כל אחד יכול לעמוד בזה. כמו שמספרים על רבי יהודה החסיד, רבי יהודה החסיד, כולנו יודעים את ספר חסידים של רבי יהודה החסיד, הקדוש עליון לפני 800 ומשהו שנה, 900 שנה, לפני רש"י אפילו. בהקדמה לספר חסידים מספרים מי היה רבי יהודה החסיד. עכשיו, אבא של רבי יהודה החסיד היה רבי שמואל החסיד. הוא היה מקובל קדוש עליון, ממש קדוש עליון, משהו גדול הדור, ממש מקובל מאשכנז, מהעיר גרמיזה. והייתה לו ישיבה, עכשיו ישיבה עם תלמידים, עכשיו היו לו שני בנים, רבי אברהם ויהודה, יהודה. עכשיו רבי אברהם היה בן הגדול והיה צמוד לאבא והיה תלמיד חכם ויושב לימין האבא כל הזמן, האבא, ולומד תורה איתו וכו'. יהודה הקטן היה פרחח, מה שנקרא, היה משחק במשחקי כדור ומסתובב בחוץ, בכלל לא לומד תורה ועושה בלגן וזה. יום אחד ישבו התלמידים ולמדו ואף כדור שיהודה הבן זרק לתוך הבית מדרש, זרק כדור, פצץ את זה, שבר את השמשה ונכנס הכדור. וכמה התלמידים אמרו לו, רבנו, עד מתי, רבנו, עד מתי הבן הזה יעשה לך ככה? עד מתי הבן הזה יעשה לך פדיחות ככה? רבנו, מה יהיה? מה נעשה? בוא נעשה משהו. אמר להם, תקראו לו. רבי שמואל החסיד. עכשיו מדובר על מקובלים, ברמות שאנחנו לא מכירים בכלל. לפני שהתגלה הזוהר אפילו. המקובלים, האב לבן, היו באשכנז ובספרד כמה. וזה היה הגדול מביניהם. אותו שמואל החסיד. אמר לו, בני, עד מתי אתה רוצה ככה לשחק ולהתפרחח? האם אתה רוצה ללמוד, לשבת, ללמוד, להיות רציני? אמר לו, כן, אבא. אמר לו, כן. הוא אומר לו, בוא תשב לידי. יושב לידו רבי יהודה החסיד. רבי יהודה. הרים את הראש שמואל, רבי שמואל החסיד. אמר שם קדוש. מיד... כל הבית מדרש היו על הרצפה מרוב פחד. רבי אברהם, הבן הגדול, הוריד את הראש ככה. רבי יהודה נשאר ככה עומד מול האור. נהיה אור בחדר שכולם פחדו ממנו. ויהודה הזה הקטן, לא דתי, לא כלום. דתי, כבטח דתי, כן, זה לא מדובר על תקופה של הדתיים, אבל עושה בלגנים, לא לומד, לא כלום. עומד ככה. ראה את זה הרבי שמואל, רבי שמואל חסיד, אמר עוד שם קדוש. מיד החסידים נכנסו בתוך האדמה כבר מרוב פחד, ורבי אברהם נכנס תחת כנף מעיל של אבא שלו והסתתר. רבי יהודה הוריד את הראש ככה. אמר שם קדוש, עוד אחד, כל האור הסתלק. אמר אותו רגע, אמר רבי שמואל, או רבי אברהם, או בני אברהם, אתה תהיה גדול בתורה. ואתה תהיה ראש ישיבה, אבל אחיך הקטון יגדל ממך. ראה שמואל, רבי שמואל החסיד, שהבן הזה יש לו נשמה עוצמתית. זה לא משנה עדיין אם הוא לומד או לא. הנשמה שלו, הכוח שלו לעמוד בקדושה, היה גדול, עד כדי כך שהוא לא פחד, בלי תורה אפילו. אז שאחר כך הוא התחיל ללמוד, ובאמת הוא נהיה גדול ועצום, רבי יהודה החסיד הוא מפורסם, יש הנהגות שלו, גליזת הציפורניים, בסדר מסוים, לא לקרוא בשמות כאלה, הרבה הנהגות של רבי יהודה חסיד, שהרבה שומעים לזה, וזה משהו עצום. אנחנו רואים פה שמשה, מכוח הנשמה שלו, יכול היה לעמוד באור הזה ובכוח ובדיבור של הקדוש ברוך הוא, בתוך אוהל מועד. לכן הוא קרא לו. ואחד הפירושים אומר גם שרק משה שמע שהשם קורא. השם קרא, כאילו הכל עבר למשה כזה בשביל סגור, מה שנקרא, עד לאוזן שלו, ואז ניגש לאוהל מועד. באמת אנחנו רואים מה משה זכה, משה רבנו, שהשבוע אנחנו חגגנו זין באדר, יום פטירת משה רבנו ויום הולדת משה רבנו. משה נולד גם באדר ב' וגם נפטר באדר ב'. והמנהג שלנו עם הרב, הרב שלי רבי יוסף, השם ישמור ויחייהו, לרדת להר נבו, מול הר נבו, ולהתפלל שם דווקא בזין באדר, מול המקום שאנחנו יודעים שזה הר נבו היום, נמצא ברידות של ירושלים, אתה ממשיך לרדת לכיוון ים המלח, אתה לא פונה ימינה לים המלח, אתה פונה שמאל לבית הערבה, ואז ימינה, הצבא פותח את השערים, עד למש לנער הירדן, אפילו ראינו את השומר הירדני שם, קרוב אלינו, ואז עושים תקיעות שופר וחצוצרות, ועושים תפילות, תפילות למען כלל עם ישראל, הפעם זה היה בסימן הרצח הנורא, והתפללנו הרבה, ו... ממש לגאולה, לעם ישראל, אחרי כל הצרות שעוברות עלינו. אז משה רבנו, היה ראוי להזכיר את יום פטירתו, שזה זין באדר. עכשיו, הפרשה שלנו למעשה ועיקר מדברת בהבאת קורבן, ומפרטת סוגי הקורבנות, מן הבקר, מן הכבשים, מן העיזים, מן התורים, בני היונה. אנחנו רואים, בין של יחיד, בין של ציבור. סוגי הקורבן, גם חטאת, אשם, שלמים, כן, פסח, הבכור, מעשר וכו' וכו'. עכשיו, הפרטים מאוד רבים, מי שרוצה יכול לעיין בהקדבת הרמב״ם של ספר ויקרא, הוא מפרט שם את כל נושא הקורבנות, איך זה מתחלק. מה שכן, אנחנו רואים שיש פה זכר ונקבה, קודם כל חיות טהורות. עכשיו, למשל, הכבש הוא מצד החסד. העז הוא מצד הדין, מצד הגבורות. לכן, הכבש מעלתו יותר גבוהה, מבחינת קורבן. ועוד, רואים, קורבן זכר, קורבן נקבה, הזכר הוא גם מצד החסדים, והנקבה מצד הגבורות. גם כן קורבן זכר, גם כן יותר גבוה במעלה, מאשר קורבן של עז או כבש נקבה, כבשה. אנחנו רואים גם בקורבנות, נושא הסמיכה, שמי שמביא את הקורבן, בעצם סומך ידיו על הקורבן, ככה, בזמן השחיטה, מחזיק אותו, ורואה את זה. עכשיו, למה זה? כי, זאת אומרת, הוא מחזיק, ואז אומר את הוידוי. אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, וכו' וזה. אז אנחנו רואים את זה. למה זה? כדי שהוא יחזור בתשובה, הוא יראה שהקורבן הולך במקומו. בעצם, זה שהוא מחזיק אותו, ומרגיש, אתה יודע, רואה מה זה, שחיטה. הוא מקבל פחד קצת, בכל זאת. הוא אומר, אני צריך לבוא במקום. ואז הוא חוזר בתשובה, כי כל עניין הקורבנות, עניין, כל הנושא של לבוא לעשות קורבן, גם לעשות תענית, הנה יש לנו יום חמישי הקרוב תענית אסתר, אז תענית גם כן לא שווה בלי תשובה, כל דבר שאנחנו עושים, מעשה, הקדוש ברוך הוא מה הוא רוצה את המעשים, רוצה את הקורבנות, וכי הקדוש ברוך הוא צריך, הקדוש ברוך הוא צריך זה, צריך קורבנות ודם וריח וכו', ריח ניחוח להשם כתוב אמנם, אבל הוא צריך את התשובה שלנו. אז זה הטעם של הסמיכה. וגם אנחנו רואים שהקורבנות באים על חטאים בשוגג. זאת אומרת, מי שעשה מזיד, אין לו תשובה. הוא לא יכול, אין לו כפרה. יש כפרה תמיד, אבל זה כבר הרבה יותר מסובך. למשל, מי שהיה מומר לכל התורה, כן? אז כן מקבלים ממנו תשובה, כדי שיחזור למוטב. זה גם נקרא קצת שוגג. אבל מדובר על אדם שיודע את התורה וחי את התורה, ואז עושה דברים במזיד, אז התשובה שלו כביכול לא מספיקים בידו, לא, הוא לא מתקבלת. אז כל דיבור על שוגג, מי שעשה טעות, עשה שוגג, כן? אז הוא בא, מקריב קורבן, ומתכפר לו, ואז הוא נטהר בחזרה. עכשיו, עוד אנחנו רואים שהקורבנות הם ביום, ביום ולא בלילה, כי באמת, בלילה זה שליטת הדינים בלילה. ביום זה זמן החסדים, שהשמש זורחת, שמש צדקה, באמת היום זה זמן חסדים, לכן מקבלים קורבן רק ביום. עכשיו, רואים גם שהקורבנות באים, אחד מהאנשים, אחד העבדים, כולם מביאים קורבנות, כן? אבל הנוכרים אין מקבלים מהם קורבן. הנוכרים לא מקבלים מהם קורבן. חוץ מנדר ונדבה, שתי סוגי קורבנות, נדר ונדבה, אבל קורבן חטאת ודברים על תשובה לא מקבלים מהנוכרים, אין להם עניין כזה, תכף נבין גם למה. רבנו יוסף חיים שואל את זה, למה הנוכרים לא, על מה יש? גם יש ביניהם, יש להם שבע מצוות, יש ביניהם חסידי אומות, למה לא מקבלים מהם? תכף אנחנו נבין. עכשיו אומר שלא מקבלים קורבן מאומות העולם, אלא רק מישראל, כן? אז זה מה שאנחנו רואים. עכשיו, בספר אדרת אליהו, הבן איש חי שואל את השאלה, למה לא מקבלים קורבן מהגויים? בוא נקרא את הכתוב. איתה במדרש. בשעה שציווה הקדוש ברוך הוא לישראל פרשת קורבנות, נתקבצו כל אומות העולם אצל בלעם הרשע. בלעם הרשע היה הנביא של האומות, הוא היה כמו משה רבנו של האומות. כל שאלה בהלכה, שאלה בנבואה, באה לבלעם. מפני מה ציווה הקדוש ברוך הוא לישראל פרשת קורבנות ולנו לא ציווה? אמר להם בלעם, שוטים שבעולם, ישראל שקיבלו את התורה נתן להם פרשת קורבנות, אבל אתם שלא קיבלתם את התורה לא נתן לכם פרשת קורבנות? והדקדוק מבואר, מה איטליה, מה קשור זה בזה? כן? ואם גוי חטא בשבע מצוות בני נוח ורוצה להתחרט ולהביא קורבן, למה יימנע? אם כן, למה לא באו גויים בכלל הציווי? כן? זאת השאלה של הבן איש חי. קושייה, שואל. עכשיו הוא עונה. ויובן בסייעתא דשמיא לפרש. מה שכתוב פסיקתא, וגם בגמרא הירושלמי, במכות פ"ב. שאלו לחוכמה, חוטא, מה עונשו? אדם שחטא, מה עונשו? שאלו לחוכמה. אמרה להם, חטאים תרדוף רעה. שאלו לנבואה, אמרה להם, הנפש החוטאת היא תמות. עכשיו, חוכמה ונבואה כן הייתה בגויים. שאלו לתורה, אמרה להם, יביא קורבן. תורה אמרה, יביא קורבן. זאת אומרת שכבר הקורבן קשור רק במי שיש לו את התורה, להתחפר לו. שאלו לקדוש ברוך הוא, אמר להם, יעשה תשובה והתכפר לו, שאין דבר העומד בפני התשובה. עכשיו, מה הטעם בעצם למעשה? לפי החוכמה והנבואה, אין תקנה לחוטא. כמו שחרס, שאין לו תקנה, חרס שנטמע, תארתו היא שבירתו. אין מה לעשות. כן? אבל התורה, כן? התורה, בתורה כן אפשרות להביא קורבן. עכשיו, מה הטעם האמיתי? למעשה, אני אסכם לכם דברי הבן איש חי, מה שקראתי בבית, למעשה, הקדוש ברוך הוא שבא עם התורה, הציע אותה לכל אומות העולם. בא לישמעאל, אמרו מה כתוב בו, אמר לא תגנוב, אמר לא בשבילנו. בא לעשיו, לא תרצח, לא בשבילנו. בא לישראל, אמרו נעשה ונשמע. זהו, קיבלו את התורה. עכשיו, מתחיל החיים, בן אדם, בלי התורה, מתחילים לחיות. הגוי אין לו תורה. עכשיו, אם אין לו תורה, איך הוא... אתה אומר, הוא כאילו, אין לו כלים, אין לו כלים, התורה היא כלים, היא כלים להתמודד עם החיים. כלים לעשות את הדבר הנכון. התורה היא כמו ספר מצוות, או ספר הוראות היצרן, איך להתנהג כדי שתקבל את השפע הרוחני הגדול ביותר, ושתחיה הכי נכון. נכון שיש לנו מקרים קשים גם לבני תורה, או מי שלומד תורה, אבל זה חשבונות שלמעלה. אבל בגדול, כל אחד שחזר בתשובה יכול להגיד לך שהחיים שלו, החיים, איכות החיים שלו השתפרה. איכות החיים השתפרה, למה? כי התורה יש בה הרבה הצעות, הרבה חוכמה שאפשר להשתמש בה. עכשיו, הרב כותב, למה הדבר דומה? לשומר על עדר כבשים, שאמרו לו, תשמע, תיקח נשק. עכשיו, איך מה אמרנו? שהקורבן על מה בא? על שוגג, רק על שוגג. מזיד לא מתקבל. כן, אז מה הרב אומר? למה הדבר דומה? למי שעכשיו הוא שומר על עדר כבשים, ויוצא למסע, יוצא למראה של כמה ימים, אומרים לו, תשמע, בוא תיקח נשק, קח רובה, קח סכין, קח איזה, אם מישהו יבוא איזה אריה, יבוא איזה דוב, יבוא איזה משהו, יהיה לך איך להתגונן. מה לא צריך? אני ככה, שתי ידיים, שתי מקלות, הולך עם התרמיל. קיצור, יוצא לדרך, הולך, פתאום באים לו משפחת דובים. הוא תופס את הרגליים, מציל את הנפש, באים הדובים אוכלים, סעודת מלאכים שם, חותכים לו חצי מהעדר. בא לבית. אמר לו, תשמע, הלך חצי מהעדר. אמר לו, נו, אז מה? אמר לו, מה אני אעשה? אמר לו, מה זה מה אני אעשה? אני אמרתי לך, תיקח נשק, תיקח דברים, תיקח מה שצריך, תתגונן. אמר לו, כן, אבל לא את זה, וזה אומר לו, תשמע, אתה נקרא מזיד. אני נתתי לך את הכלי, אמרתי לך, בבקשה, תיקח. לא רצית? הסתבכת? עכשיו אל תבוא בטענות. כך אומר הרב, אומר אותו דבר, עם ישראל קיבלו את התורה, אמר לנו הקדוש ברוך הוא, תיקחו נשק, תיקחו זה, אמרו לו, נעשה ונשמע, תן לנו. עכשיו, יוצא אחד כזה לדרך, עם הנשק, בא דוב, נלחם איתו, אפילו שהוא לוקח לו חצי מהעדר, בא לבעל הבית, אומר לו, תשמע, נלחמתי, השתמשתי מה שנתת לי, לא הצליח, אז הוא בגדר שוגג, לכן התשובה מתקבלת. אבל אם אדם אומרים לו, תיקח כלי מלחמה, ואתה לא לוקח, אחרי זה אתה מסתבך ומפסיד בקרב, למי תבוא בטענות? זה לא שוגג, זה נקרא מזיד. מלכתחילה הכניס את עצמו לנוצא מזיד. אמר, אני לא רוצה. כמובן שיש בו סודות, שהתורה יש בה גם התחייבויות שהם לא רצו וכו', אבל התורה היא כלי בעצם לעבור את העולם. לכן, לא שייכת תשובה, ולא שייכת תשובה, כל אדם אולי יכול לעשות תשובה, אבל לא שייכת כפרת עוונות וקורבן אצל אומות העולם. כי לכתחילה הם לא קיבלו את תורות היצרן, לכן אין להם דין שוגג. לכן עם ישראל הוא בגדר שוגג, ומה שנקרא, כמו שאומרים, בגדר אנוס. אנוס, אנוס הוא מי שניסה ולא הצליח, אז עשה את כל מה שהוא יכול, ולא הצליח, אז הקדוש ברוך הוא מתייחס אליו אחרת. אז ככה עניין הקורבן, ולכן עם ישראל יש להם חלק בקורבן, יישר כוח שם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו באמת איפה אנחנו? מה זה? קפצתי הרבה. עכשיו באמת אני שמתי לב, עכשיו אנחנו נדבר על אחינו החופשיים ממצוות, מי שחלק מהם רואים את השיעורים גם, ובכלל, חברים טובים שלי עד היום, בכלל אנחנו לא, כל חבר שהיה לי נשאר חבר, מאז שחזרנו בתשובה, אבל אני שמתי לב שיש משהו אצל בעולם שלא שומר תורה מצוות, שלא יודעים, לא יודעים שיש יצר הרע. כאילו, אדם חי, והוא לא מודע לזה שיש יצר הרע. כאילו, יש יצר הרע בעולם. זקן וכסיל, אנחנו מכירים אותו, אנחנו יודעים עליו, אנחנו לומדים עליו גם. מסתובב יצר הרע. אבל כשאדם לא יודע שיש יצר הרע, אז הוא כאילו הולך בחושך, הוא לא יודע מה לעשות. היצר הרע תוקף אותו, והוא לא יודע שזה בכלל יצר הרע. כשאדם מתחיל ללמוד, הוא גם כן רוב הזמן לא מזהה את היצר הרע. זה לא קל לזהות אותו. הוא כתוב חכם, זקן. זקן זה חכם וכסיל. כסיל, זאת אומרת, שרוצה להכשיל אותנו. אבל הוא חכם, היצר הרע ידע את כל התורה. הכל יודע. הוא בא לך גם במצוות. הוא גם תופס דתיים על ימין ועל שמאל. אנחנו לא אומרים, אף אחד לא פטור ממנו. אבל בעולם החופשי לא מודעים לקיום של יצר הרע בכלל. אז זה ככה על הדרך, בהקשר של מה שאמרנו. אז תדעו שיש יצר הרע והוא עובד, ויש לו גם תפקיד. יש לו גם תפקיד. הוא גם נברא כילדי הקדוש ברוך הוא. ועוד מעט פורים, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. הרע והטוב, מה זה, איך הם מתחברים גם. אבל באמת יש יצר הרע, זהו. עכשיו כתבתי פה, כן, שאנחנו לא אומרים מה לעשות, כן? כל אחד יחליט לפי שכלו. אחד לא אומר מה לעשות, איך לעשות, אנחנו מדברים תורה, אבל כי אנחנו מדברים תורה, זה מה שאנחנו לומדים ואנחנו מעבירים את זה הלאה, אבל צריך לדעת שיש יצר הרע, יצר הרע עובד, ועובד להכשיל אותך, והרב מרדכי אליהו זצ"ל היה אומר שהוא בא להרוג אותך. הוא לא בא לשחק משחקים. להפיל אותך בפח, או להפיל אותך באמצע הריצה, הוא בא להרוג אותך ממש. זה העבודה שלו, הוא בא להרוג אותך לעולם הזה ולעולם הבא. זה מה שהוא עושה, וזה מה שהוא מחפש. אז תדעו שזה נמצא וזה קיים. וכדי לדעת לך להתמודד איתו, צריך ללמוד. צריך ללמוד, כמו שקראנו בסימניה של החזון איש, שהעולם הזה הוא כמו שדה, כמו יער עבות, בלי שבילים, בלי דרך, בלי סימנים. אם אין לנו את מי שעבר אותו כבר, ויש להם, יודעים את הסימנים והדרכים בזיכרונם, ומלמדים אותנו, אותנו הקטנים, שבאים לעולם הזה שהוא יער אבות, כמו שאמרנו, בלי דרכים, לא יודעת לאן אתה הולך. אתה תחשוב ביער אבות, אתה לא יודע לאן אתה הולך, ימין, שמאלה, כבר אתה מאבד את הצפון והדרום. אנחנו לא יודעים ללכת בעולם, וזה החוכמה, וזה התורה. לכן התורה מונחת בקרן זווית, וכל הרוצה יבוא ויטול. אף אחד לא ישלם לו בעלות על התורה, לא הדוסים, ולא המוסים, ולא הדתיים, כלום. כל אחד, התורה היא של כולם, זה החוכמה שלנו, שקיבלנו מאבותינו, מדור לדור, והם ישבו וחקרו והעמיקו, ונפשמי שלומד תורה וגמרה, רואה מה זה מסירות נפש של חכמים על האמת. וזה, מי שרוצה ילמד ויראה ויבין וידע להתמודד מול היצר הרע, שיושב לו בתוך הבית, בתוך תוכו, בתוך המוח שלו כל יום. וככל שאדם גודל, יצרו גודל ממנו, גודל איתו. טוב, יש פה עוד עניין שאני לא זה, אבל כתוב של עתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא ישחט את היצר הרע, לעיני כולם, יראו הצדיקים את היצר הרע כהר גבוה שהם עברו אותו, והרשעים כגבעה קטנה, שאפילו גבעה קטנה והם לא תרחו לעבור אותה. אז זהו. עכשיו, טוב, ניתן ניגון. מכה מאג'ם, זה דו מז'ור, מכה משמח. סולם מז'ורי הוא תמיד יותר שמח. עכשיו, אדם כיקריב מכם קורבן. עכשיו, למה התורה נוקטת לשון אדם ולא, כמו שאנחנו רואים כל הזמן, איש? הרי מה זה פירוש התורה? חכמים, כל מילה, כל וב, כל תוספת, כל עת, כל תנועה, כל שינוי, ישר הם מחפשים מה התכוון הכתוב. הרי התורה היא אלוקית. אז מה רצה הכתוב להגיד? אז פה כתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן. טוב, למה נקטה התורה לשון אדם? רשי, אתם שואלים איך רשי למד תורה בלי רשי? רשי, כיוון שהאדם הראשון לא יקריב מן הגזל, כיוון שכל העולם היה שלו. גם אתם לא תקריבו מן הגזל. זה הטעם. בעצם, בזה שהקדוש ברוך הוא, בתורתו, כותב, אדם, הוא רוצה כבר ללמד לנו שם איזה כמה מדרשים ורק במילה הזאת. במקום לכתוב איש כמו זה, הוא כבר כותב פה אדם, כדי כבר ללמד אותנו על דרך גם שלא יקריבו מן הגזל. רשי. כן, עכשיו, אור החיים מרחיב את העניין, מרחיב קצת, ואומר, שכמו שאדם הראשון שחטא הביא קורבן, כך אתם תעשו, כן? כך אתם תעשו, יהיה לכם חטא, תביאו קורבן. ועוד מוסיף אור החיים, פירוש, יפה מאוד, כן? פירוש אומר, ומוסיף שהאדם הראשון בחטא עץ הדעת היה שוגג. היה שוגג, כיוון שאשתו הכילה אותו מן העץ. טוב, אנחנו לא ידענו שהאדם הראשון היה שוגג בחטא עץ הדעת, ואם האדם הראשון היה חוגג, מה אשתו? לא שוגגת? טוב, זה שהנחה שסיע אותה והניע אותה, אנחנו יודעים. אז באמת, הפירוש פה, למעשה, שהקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון, הוא אומר לו, אמין נעשת, אשר ציוותיך לבלתי אכול ממנו, אכלת? שואל אותו, מה, העץ שציוויתי איתך לא לאכול ממנו, אכלת ממנו? מה אומר לו? האישה נתנה לי. זה התשובה שלו. אז יש אומרים, וזה נכון, שהאדם הראשון לא לקח אחריות. אם היה אומר, וואלה, מודה, צודק, יכול להיות שהיה בסדר. היה לו עונש יותר קל. אבל מה אומר, האישה נתנה לי? מה אתה זורק את האחריות על האישה? תעמוד כמו גבר, תגיד, אכלתי, כן, אכלתי. אבל לא. בסדר. זה פירוץ אחד, תירוץ אחד ויפה. אבל היה בזה עוד עניין. האדם הראשון רצה להגיד לקדוש ברוך הוא, תגיד לי, מה אתה רוצה? כשאדם יושב ואשתו מגישה לו אוכל, הוא בודק מה יש באוכל? מישהו שאשתו מגישה לו צלחת, הוא בודק, שואל אותה מאיפה זה, מאיזה עץ כתבת, כן? מאיזה שוק קנית. אפילו רבנים קדושים, שלא היו אוכלים בשום מקום, לא חתונות, לא כלום, אצל האישה שלהם היו אוכלים, בלי לבדוק. אז מה אנחנו רואים? שלמעשה, אדם הראשון היה קצת שוגג. אתם הפסדתם איזה וורט מאוד משבור פה, כנסו. אדם הראשון היה קצת שוגג. זאת אומרת, שאדם הראשון, שהקדוש ברוך אמר לו, אמין העץ אשר שיוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? כן? מה אומר לו האדם הראשון? האישה נתנה לי. אז אומרים, מה אתה? ישר זרקת אחריות על אשתו. ככה עושים, תעמוד כמו גבר, תגיד, תאכלתי, היה טעים, טעיתי, אולי לא עונש יותר קל. אומר, לא, האישה נתנה לי. טוב, זה אחד תירוצים, אבל אור החיים אומר דבר יפה. אומר, אדם ראשון התכוון להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, שאדם יושב בבית, אשתו מגישה לו צלחת, הוא לא שואל אותה מאיפה הבאת, מאיפה קנית, מה זה? הוא סומך עליה, נכון? האישה, מה זה? אשתו מכינה לו אוכל. אז זה מה שאומר לו אדם הראשון. היא נתנה לי לאכול, מה אתה רוצה? אני ידעתי מאיפה זה עץ הדעת. פתאום אנחנו רואים שאנחנו ערומים. פתאום קיבלנו דעת. הבנתי שזה עץ הדעת. אבל לא ידעתי. אז באמת כותב אור החיים הקדוש בעניין הזה, שהקדוש ברוך הוא קצת קיבל את הטענה, ותפס את אדם הראשון בחטא אדם הראשון כשוגג, ועיקר החטא הולך על האישה. עיקר החטא הולך על האישה, שהיא הגורם היותר חזק, לכן גם העונשים שהיא קיבלה. חזקים יותר, גם היא קיבלה 10 קללות והוא קיבל 9. הנחש שלא נדבר, שמה כלילת הנחש שהייתה? הגחוכה תלך והפר תאכל כל ימי חייך. מה העונש של הנחש? הוא הרחיק אותו ממנו. לו, אתה לא יחסך לך יותר אוכל, אתה לא צריך פרנסה, אתה לא צריך את התפילה שלך. אפילו הכלב והחיות צועקות לשם יתברך תפילה. הנחש כלום, אמר לו, אתה לא רוצה לך כלום, וזה העונש הכי גדול שהאדם יכול לקבל. לכן הגמרא אומרת, אם אדם 40 יום בלי איסורים ידאג. למה? שאולי הקדוש ברוך הוא קצת הרחיק אותו, אנחנו צריכים להיות קרובים אליו. אז זה הזכות, להיות קרוב לשם יתברך. אז הוא אומר לו, זה העונש הכי חמור, האישה נתן לה עונשים וזה. אבל תדעו לכם, אנחנו כבר למדנו בשיעור קודם, בחטא העגל, אנשים לא חטאו. ולפני חטא העגל, במתן תורה, פסקה זו המתן של ישראל. ולמעשה האנשים תקנו חטא אדם הראשון, חטא חווה, והגברים תקנו חטא אדם הראשון, אבל מאחר וחטאו בעגל, קלקלו בחזרה, ואנשים לא קלקלו. ובאמת, על פי הרבנו הארי, האישה היא מתוקנת. כמעט מוחלט, כמעט רוב אנשים מתוקנות, והיא באה לעולם כדי לתקן את הבן זוג שלה, שזה חצי הנשמה שלה. לכן לכל הרווקות, הם בדרך כלל, הם בסדר, הזיווג שלהם עושה בעיות. ברגע שהוא מוכן, אז הוא מופיע, הזיווג. כי האישה היא באה די מתוקנת כבר. הגבר הוא בא לתקן, בשביל גם יש את כל המצוות וכל העניינים וזה. והאישה באה לעזור לו, שלמעשה לעזור לעצמה, שזה אותה נשמה. אבל הנה אנחנו רואים פה רמז שהאישה אמנה קלקלה יותר, מה שכך קלקלה חלתו של עולם, לכן יש לה מצוות חלה, למה? כי קלקלה חלתו של עולם, מי זה חלתו של עולם? אדם הראשון, אז יש לה מצוות חלה. וגם הדלקת הנר, יש בזה רמזים, קיפתה אורו של עולם, ונידה וכו', לא ניכנס לזה, גם צריך להכין את זה, אבל בעיקרון, האישה פה קלקלה יותר, וזה הפירוש של אור החיים הקדוש שאומר, שאנחנו פה בפרשת ויקרא, לכן אומר, אדם כי יקריב, יקריב קורבן, ולא איש, כמו כל התורה. אדם, רמז לאדם הראשון. עכשיו, אומר ככה, מה אמרנו? כן, אז אמרנו שהאישה, כן, תקנו חטא חווה למעשה, כמעט לגמרי, לא לגמרי, עובדה יש לנו עדיין את כל הזה, בצרת אלתי בנים, אבל הרבה פחות ממה שהיה. עכשיו, המדרש תנחומה, כל מה שהבאנו זה חלק ממדרש תנחומה, אבל המדרש תנחומה רוצה להגיד פה, שלמה כתוב אדם? כדי לרמוז שהקדוש ברוך הוא, כן, בא להתנהג עם ישראל, מה שלא התנהג עם אדם הראשון. שאדם הראשון יקריב קורבן אחרי החטא ולא יתכפר לו. וישראל יקריבו קורבן, שזה ספר ויקרא, כולו קורבנות ועניינים כאלה, ויתכפר להם. מה שאדם הראשון לא זכה. איך אתה מסביר את זה, כן? כי אדם הראשון חטא ונכנסה עליו מיטה, ולא היא לא עבדת הקורבן, ולהם יועיל. כן? ומה הטעם הפנימי לזה? למה לאדם הראשון לא יעזר ולנו כן? וכי האדם הראשון, יש מישהו יותר טוב מהאדם הראשון? כולנו זה חלק מנשמתו של אדם הראשון. יודעים מה זה אדם הראשון? הכיף שלו היה יפה כמו גלגל חמה. זה משהו, הוא נברא בגיל 20. הוא היה יציר מושלם, הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, כולו אור. זה משהו, הוא אפשר לתאר, החוכמה שלו, לתת שמות לחיות. למה קוראים לה פיל פיל? מישהו חשב על זה פעם? כי הוא פילי, זה פילי הפילי באף שלו. זה פלא כזה. נכון, אתה קורא לה חמור, חמור, זה מתאים לו החמור השם הזה, נכון? מתאים לכלב, מתאים לאדם הראשון, נתן שמות לחיות. מה שהקדוש ברוך הוא בעצמו, כביכול לא עשה, כשאדם הראשון, איזה חוכמה צריך. אומרי, רבנו הארי כותב שהאישה הייתה, הרחבה הייתה יותר חכמה מאדם. היא גם ידעה להבין את השפה של החיות. מה שאדם הראשון לא ידע. והוא, ממש, אדם הראשון, אז מה, לאדם הראשון כזה מושלם, לא התכפר לו ולנו התכפר, מה הטעם? כן? אז אומר, הטעם, המדרש של חומה אומר, שאדם הראשון מצד טבעו היה מושלם, הוא היה צדיק, הוא היה טהור. ושהוא חטא, הקדוש ברוך הוא כעס עליו, כביכול. אבל אנחנו, מאחר ואנחנו בנים שלו, מאחר והוא כבר חטא, נשאר בנו, יש לנו, בנו את הרושם של החטא כבר. אנחנו, יש בנו את החטא שלו, לכן לנו יותר קל לחטוא. כי יש בנו כבר את החטא. אבל הוא היה טהור, היה נקי, הוא לא היה צריך לחטוא, היה לו קל לא לחטוא. והוא בכל זאת נפל. ועל זה הוא לא קיבל את, לא קיבל את הקורבן שלו. אבל אנחנו כבר יש בנו את הרשימו. כמו שאמרנו, אחרי חטא העגל, חזרנו לאותו מצב קודם, אבל לא אותו דבר. כי יש לנו כבר את הרשימו של פסקה זו המתן של ישראל. איך אתה יכול להשוות בין עשיר שירד מנכסיו ועכשיו הוא עני, לעני מרות כל החיים שלו? נכון? אין מה להשוות? דיברה הקלטת. יש מה להשוות בין אדם עשיר שנפל מנכסיו לאדם עני מירוד. זה שנפל מנכסיו, יש לו את הרשימו של להיות עשיר. הוא לא כל כך, אין לו מנטליות של עני. נכון? אתם מכירים את זה? אז זהו, זה אותו דבר. אחרי החטא, אחרי שנפלנו מהחטא העגל, נפלנו כביכול חזרה לנקודה, כביכול יצאנו מקלט אדם הראשון, אבל לא לאותה נקודה. לא לאותה נקודה, בכל זאת. אותו דבר פה, אדם הראשון חטא, והשאיר בנו את הרושם של החטא, לכן אנחנו יותר קל לנו לחטוא, לכן את הקורבן שלנו הוא מקבל, את הקורבן של אדם הראשון הוא לא קיבל. מכאן שאדם הראשון הביא קורבן, אבל לא הביא איתו תשובה. לכן אנחנו לומדים הקורבן, כל העניין של הקורבן, ולמה סומכים, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, כדי להבין שאנחנו צריכים גם לעשות תשובה. כי בלי התשובה, הקדוש ברוך הוא לא צריך את הקורבן שלנו, אין לו מה לעשות עם זה. זה לא מעניין אותו גם. מעניין אותו התשובה. והוא כותב גם בנביא, מה לרוב זבחיכם, מה אתם באים, ורמוס חצריי, מה אתם באים לעושים חטאים? יש כאלה עושים חטאים ועם קורבן. עושים חטאים, כאילו יש להם כבר נועל כזה. טוב, אני עד יום חמישי עושה חטאים, יום שישי אני בא מביא קורבן, נכנס לשבת וטהרה, לך למקווה. איך מוצא שבת, מתחיל בקרחנות, עוד פעם בחטאים. לא, זה לא עובד ככה. כן? צריך תשובה. צריך לדעת אדם לרצות. אז זה מתקבל. טוב, עכשיו אם הזכרנו את הצדד, אדם הראשון, נעבור לפורים. נעבור לפורים. פורים, ויש קשר בין המין העצה שנתתי לך לפורים. עכשיו, פורים הבא עלינו לטובה ביום ראשון ושני. יום ראשון זה כל הארץ, תל אביב פה, וביום שני זה בירושלים. אנחנו ירושלים שגרים ברמות, למשל, אז אנחנו חוגים יומיים. יש מחלוקת בין הפוסקים. הרב עובדיה אומר שביום ראשון, כמו שאר הארץ, מספרדים, שרוב הספרדים שפה הולכים לפי פסיקה טוב של הרב עובדיה, הרב מרדכי אליהו זצ"ל היה אומר דווקא ביום שני, והרב ישיב אומר יום שני. זה מחלוקת. אז הרב עובדיה אומר אמנם יום ראשון, אבל יום שני גם יחגוג, משום ספק, כמו שחוגים באקו, בטבריה, ערים שהיו מוקפות חומה מימי יהושע בן נון, חוגים יומיים. אבל עיקר הפורים ביום ראשון, מה זה אומר עיקר הפורים? הברכות על המגילה. הברכות על המגילה, וגם על הניסים שאומר. אז אנחנו נוהגים לחגוג יומיים, ליהנות, יומיים פורים, מי שרוצה לבוא לירושלים, לתל אביבים. אז באמת יש לנו פורים, הבעל נטובה, שזה יום מאוד גדול, תכף נקח כמה דברים על פורים. הגמרא שואלת, המן מן התורה מניין? מאיפה לנו המן מן התורה? הגמרא שואלת, כן? וכי המן צריך להיות מן התורה? מישהו צריך להיות מן התורה? המן הוא רוצה בכתובים, מה אנחנו עושים אותו? באסתר, נגילת אסתר, צריך להיות מן התורה? כן? אומרים גדולי הדורות, הגרמב"ן והגר"א אומרים, שאדם גדול, כמו המן, נשמה כזאת ענקית, חייבת להיות רמוזה בתורה. בראשית רומזים כל הגדולים. אסתר לא חייבת. אסתר היא לא בדרגה של אמן. מבחינת הגודל ההשפעה. מרדכי כן. מרדכי ואמן חייבים להיות רמוזים בתורה עצמה. ככה שואלים חכמים. טוב, חכמים. אנחנו כבר מתחילים להבין מי אלה החכמים האלה שמחפשים את הדברים ומה זה, מאיפה הם כזה דברים ש... כן, קבלות גם, קבלה מדורות קודמים. אז הוא אומר, כן, אמן רמוז בתורה. מה כתוב? אמין העץ. אמין העץ, אמן רמוז פה כבר בתורה. כן? עכשיו, מה זה בראשית? למה חייב להיות ברמוז? מה זה בראשית? ברא שיט. מה זה שיט? שיט אלפין. שיט אלפין זה 6,000. זה העולם הזה. השבעת אלפים זה כבר העולם התיקון. לכן כל מה שכתתי ב-6,000 שנה האלה, חייב להיות רמוז בבראשית. ואפילו בפרשה. תיקוני הזוהר זה 70 פירושים על המילה בראשית. ספר כזה. של רבי שמעון בר יוחאי. רק על המילה בראשית. למה זה? כמה יש בתוך הדברים האלה? זה כאילו יסוד העולם. כל השורש שלו נמצא שם. תמצית שם. אז הוא אומר, כן, אמין העץ, אמין העץ. טוב, אז באמת, אנחנו יודעים שמרדכי היה גלגול משה רבנו, נשמת משה, וגאה לו, כן, כמו משה, וכן, זאת אומרת, הביא לנו כמו משה וכו'. מה ההבדל בינו לבין משה? שמשה הביא לנו את התורה, אבל בכפייה. מרדכי הביא לנו את התורה באהבה. עכשיו, המן רמוז במין העץ, המין העץ, המן, המין, המן, כן? עכשיו, המין העץ שרמת לך לבלתי יכול מנו אכלת. עכשיו, מה הקשר? מה הקשר המין העץ לאמן? מה דומה לזה? אז אני שמעתי חידוש מרבי משה. רבי משה זה הרב של הבית כנסת שלנו, שאני מתפלל בו. אני מתפלל בשבת בבית כנסת של חב"ד. רבי משה בנימין הוא הוא השליח כבחול, הוא מכיר את הבית כנסת, זה איזה מקום במתנס. את האמת, אף אחד שם לא חבדניק, רק הוא, וכמה חברים שלו שבאים, אבל יש שם אהבת ישראל, הרבי, לא יודע, הרבי שליטה, הרבי זה צהל, זה צריך סביר וקדוש, אני לא נכנס לזה, אני לא מבין בזה, אנחנו לא מבינים בדברים האלה, אבל שמחה יש שם, והרבי משמח בטוח, מה שהוא רואה, יש שם ממש שמחה גדולה. זה ממש מניין, יש שם כמה חבר'ה, מאיר כהן, שהוא גם חזן בדרך כלל, ויש לנו עכשיו, אחד, הרב גד בועדנה, שמלמד לנו הלכות כשרות, משהו באמת, תמיד חכם, תענוג. הרב אליהו אדרי, הוא בן של הצדיק מראש פינה, מניין מאוד מיוחד. הצדיק מראש פינה, אחד מל"ו צדיקים בדור הקודם, הוא גם מתפלל איתנו קבוע, רק בשבתות כל זה. שלמה חנוכה, ברסלב, אחד ועוד פרץ, אחד ליטאי שנהיה ברסלב. ברלה שבא, שולי רנד גם איתנו במניין, קבוע. ושולי, רק שתדעו לכם שהוא לא רק שחקן יוצא מהכלל וכותב, הוא גם בעל תפילה, חבל הזמן, הוא שהוא מתפלל. לא מבטרים לו שהוא, תמיד הוא חייב לעלות אותו מוסף השחרית. למה הוא מתפלל? מה? מהלב ככה, תענוג, באמת תענוג. תמיד הוא מנסה להפיל את התיק עליי תמיד, אבל... באמת שולי בעל תפילה תענו, וגם שולי איתנו במניין, ועוד חבר'ה, מי שלא הזכרתי, מה זה מניין? כיף, שמחת עולם, אנחנו כל שבת שמחים, וכל הזמן שמחים, ברוך השם, זה גם זכות. לא כל אחד זה זוכה לבית כנסת גם שנים. וגם הילדים, הבן שלי בן 3, עכשיו השחלה כדודי, הוא לא מבטר לי, הוא רוצה לדבור גם לבית כנסת. אמרו רבי משה, הכל מלצח רבי משה בנימין, זורק עליהם סוכריות, אני אומר לכם שמחה, הילדים שם שמחים, וכולם מרגישים טוב. באמת מניין, שם יברך את המניין הזה וזה. ביום ראשון, דרך אגב, אנחנו עושים סעודת פורים ועם קריאת מגילה. מי שרוצה לבוא לירושלים. אני לא יהיה הרבה זמן, כי יש לי הופעה, אני עושה להופעה אחרת. ביום ראשון, קריאת מגילה, ברמות, ברחוב בובליק, רמות א', מי שיבוא, הוא בטח יערוג אותי. אבל מי שיבוא, שיביא גם בקבוק יין. גם אם אין לו שיבוא, אנחנו, זה המניין שלנו. אז רבי משה נתן חידוש בשבת האחרונה. מה הקשר בין אמין העץ לאמן? אומר, מה החץ של אדם הראשון? וחווה. מה הקדוש ברוך הוא אומר להם? כל העולם שלכם, הכל שלכם. תפדלו, תרבחו, תסעדו, הכל שלכם, אפילו המלאכים צולים לו בשר, למרות שהוא לא אכל בשר, זה גם קושיה, לא משנה. הכל. רק בזה אל תיגעו. זה בחוץ לתחום. מה עשו? אכלו מעץ. הכל שלכם, רק את זה, רק את זה, פה, רק לפה אל תיכנס. זה הכל שלך. לא, נכנסו. אותו דבר אמן. מה אמן? כל העולם היה שלו. משנה למלך, עשיר מופלג, אישה חכמה, 208 בנים, הכל היה לו, רק מה היה יהודי אחד, מרדכי, ומרדכי, שלא הסכים לכרוע ולהשתחווה, ובשביל זה המן הזה, הלך וניסה להשמיד עם שלם, שיגע אותו שאחד לא משתחווה, מה אכפת לך כולם, זה לא משתחווה לך, רב מרדכי, זהו, זה הדומה. והוא דווקא בגללו, וזה, ושם גם הייתה מפלתו של אמן. שם הייתה מפלתו. וזה הדומה בין עץ. לכן אומר, אמין העץ. כן? עכשיו, אנחנו מגיעים לפורים, אנחנו נגיד בקצרה, אנחנו עוד מעט נסיים. פורים זה יום שאנחנו צריכים להגיע להפוך על הפוך. כי זה היום הכי גבוה בשנה. צריך להבין, זה יום של גילוי, הערה אלוקית, תכף נסביר את זה, שאי אפשר לתאר. עכשיו, מי מפיל את המן? אסתר, נכון? אסתר מפילה אותו, והארי הקדוש כותב, אומרת לה, צומו עליי, אסתר אומרת, צומו עליי שלושת ימים, זה היה בפסח, והארי הקדוש כותב, כמו שיעל, אשת חבר הקיני, הרגה את סיסרא, אסתר ניצוץ יעל, עליי, צומו עליי, עליי, זה אותיות יעל. וגם מגלגול רבקה, שאומרת ליעקב, עליי קללתך, שאמר להיכנס עם עשיו, במקום עשיו. עליי גם אותיות יעל, נכון? אותיות עליי, אותן אותיות. והם בעצם גם גלגול של חווה. היא גם גלגול של חווה, אסתר. היא באה לתקן את זה. ואמרנו כאילו הנחש. זה בא להיות פה תיקון. עכשיו, אנחנו רואים פה שעשיו למשל, אמן בא מעשיו. אבל אמן הזה, הוא... ליצוץ, מי יצא ממנו? כתוב מבני בניו של אמן למדו תורה בירושלים, בבני ברק. מבני בניו של סיסרא למדו תורה בבני ברק. ומנו רבי עקיבא. רבי עקיבא בא מסיסרא. רבי שמואל בר שילת בא מאמן, רבי שולחן מגדולי התנאים בא מאמן, מה זה? הוא צאצא של אמן. זאת אומרת, היה באמן ניצוץ גבוה מאוד, לא סתם הוא קיבל גדולה. אדם שהוא רשע גדול, אפילו היטלר, אנשים מחשימו בזכרו, כל אלה, הם נשמות שיכלו לבחור בטוב, אבל הם בחרו ברע. אבל אם נתן הקדוש ברוך הוא גדולה כזאת, זה מראה על גודל נשמה. פשוט הוא בחר ברע. אמן היה ניצוץ גבוה בתוך אמן הרשע הזה. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שכל רשע שחי בעולם ולא נופל ומתפגר, יש בו ניצוץ שמחיה אותו. הניצוץ הזה הוא ניצוץ קדוש, חייב להיות. כתוב בגמרא רבי אליעזר על איזה תלמיד, נתן בו עיניו, הפך אותו גל של עצמות. מה זה? כאילו הוציא ממנו את הניצוץ, זה כביכול היה לו את הכוח בעיניים להוציא את הניצוץ. והניצוץ חייב לחיות. לכן, בפורים אנחנו צריכים להבין, אפילו קדאפי, שמעתם על קדאפי, מעמר קדאפי, הוא יהודי. אתם יודעים שהוא יהודי? סבתא שלו יהודיה, ואימא שלו היא הבת של סבתא שלו, והוא יהודי. אמנם הוא חושב שהוא מוסלמי, כי אבא שלו מוסלמי, כי המוסלמים הולכים לפי אבא, אבל זה לא יעזור לו, הוא יהודי. גם קדאפי הזה, שיש לו הון של טריליון דולר, ביל גייטס פרר לידו, ביל גייטס יענו קטן לידו, 50 מיליארד, יש לו 1,000 מיליארד, 4% מהנפט בעולם שלו, וכל מה שהוא מוכר בנפט הולך לכיס שלו. כשהוא מגיע לאמריקה לביקורים, יש לו מזוודה סק של כסף, דולרים, מאות דולרים, הוא ככה זורק אותו, נהג מונית, יענו, מי שלוקח אותו מונית זכה. מי שלוקחים אותו מונית. אבל מדובר, בגלל זה הוא זה. הוא גם ניצוץ, אנחנו לא יודעים, נראה מה יהיה איתו. נחכה ונראה מה יהיה עם הניצוץ הזה, לאן הוא יגיע. יכול להגיע לקבר, זה לא משנה. זה בחירה של האדם. אבל ניצוץ קיים. עכשיו, זה הטעם בפורים. בפורים, אנחנו צריכים להגיע למצב של שחרות, עד שלא ידע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי. מה העניין הזה? כן? זאת אומרת, אנחנו צריכים לזהות את הניצוץ שבתוך המן. ודרך זה אנחנו מביאים את ההשגחה האלוקית, כן? רק בפורים מותר לנו, אחרי בקבוק וחצי יין, כשאנחנו מגיעים יין, גימטריה סוד, נכנס יין יצא סוד, גימטריה 70, כן? הרי במצב שפוי אנחנו לא יכולים להגיד ברוך המן. אסור, כי הוא רשע. אבל כשנגיע לשכרות, ביום הירת פורים, אנחנו אז יכולים להגיע לגילוי האלוקי הזה, שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם גם דרך הרשעים. ומאמן הזה מה יצא? מה יצא ממנו? שקיבלו את התורה באהבה, תקנו תיקון ארכי גיגית, עשו תיקון, ולכן לעולם לא התבטלו ימי הפורים. כי קיבלו באהבה. מה שנעשה באהבה ובשמחה ואמיתי, לעולם לא נעלם. תמיד הוא נשאר, נשארת לו חיות. אז זה הסוד בפורים. עכשיו אומר ככה, הרב חידה מה אומר, למעשה, שבפורים, הרב חיד אחד מגדולי הדורות, ממש, הרב חיד, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, שהיה ממש גדול ישראל, ממש שהשאיר איזה 50 ספרים, פוסק ומקובל והכל, הוא אומר שבפורים זה כל היום כאילו אתה באמצע תפילת 18, מבחינת ההערה, אתה כל היום באצילות. כל היום, ככה שאתה אוכל, מבלע, כמו זה, אתה ב-18, בקריאת כוח הרוחני, זה יום כל כך קדוש שאי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר אותו. לכן, אנחנו, זה תכף וזה, עכשיו, לכן צריך בפורים לא רק לאכול וגם לא ללכת מסעודה לסעודה, צריך לשבת וגם ללמוד תורה ולקבל את האור הזה. יש אור אדיר בפורים. אתה יכול לגזור גזרות בשמיים, אתה יכול לעשות דברים שלא יאומנו בפורים. יש לך כוחות, אתה מקבל כוחות. אני גם לא מציע לעשות על האש, אני מזהר את זה מניסיון. לא לשבת כל יום על המנגל. תעשה תבשיל אחד, שים על השולחן, קצת סלטים, תכין הכל, בקבוקי יין, ושב. שיבוא אורחים, מי שבא ברוך הבא. שב, תקבל את ההערה. שב עם ספר, תביא חידושים. תקבל את האור הרוחני של פורים. כי זה יום, זה כמו כיפור, זה שתי ימים שיש בהם הערת הייחוד. זה הערה מיוחדת, זה יסוד דאבה, זה כאילו, זה מצד החוכמה. זה הערת החוכמה. אין לנו את זה, כל השנה אנחנו מהבינה מקבלים. זה היום היחידי שאנחנו מקבלים באחור. זה יום אדיר מבחינת הכוח שלו. לכן לא לבזבז את הזמן שלו, וזה. עכשיו, יש לנו עניין של מתנות לאביונים, משלוח מנות, קריאת מגילה, סעודת פורים. אז כתוב בספרים שכל הפושט יד בפורים נותנים לו. בפורים לא מדקדקים על הקבצנים. תמיד שבא לנו קבצן, אנחנו אומרים, רגע, מה את זה נרקומן זה, 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 הוא לא יכול לעבוד. יש קבצנים עשירים, שמענו כבר, שמענו על איזה אחת בכותל, כבר יש לה 4 בתים, בקיבוץ נדבות. כן, 4 בתים היא קנתה כבר. יש מקרים. ויש לה כסף בערימות בבית, בארגזים. והיא מחלקת גם לעניים, יש כאלה, כל מיני סוגים, יש כאלה, אתה לא יודע מי יש לך. בפורים לא שואלים. כל הפושט יד נותנים לו, זה הלכה. ככה צריך לראות. זה לא הלכה זה, אבל זה כאילו, זה כתוב. כל הפושט יד נותנים לו. אז אומרים, גדולי ישראל, רבי נחמן גם אומר את זה, שאנחנו גם בפורים, אם הקדוש ברוך הוא קבע את ההלכה ככה, שכל הפושט יד נותנים לו, אז גם אם אנחנו נבקש בפורים, כל הפושט יד נותנים לו. זאת אומרת, צריך לבוא לשם בך, אמרת, אתה אמרת, כל הפושט יד נותנים לו. אני עכשיו רוצה, אני רוצה זיווג, אני רוצה פרנסה, אני רוצה בריאות. יש עניין בפורים לבקש מהקדוש ברוך הוא, והוא חייב לתת. עכשיו, מתי הזמן הכי גבוה? בחצות. נגיד פה בתל אביב, בחצות של מוצאי שבת. חצות היום, סתכלו בלוחות, מתי זה יוצא חצות, 11:40, 11:50, בחצות לשבת, לצאת החוצה, להתבודדות. עם היין, לא משנה, עם זה, אוכל, ככה, מתנדנד, לא משנה, צא החוצה, שב, דבר עם השם, תבקש ממנו. את כל הפושט יד נותנים לו. זה כלל. רבי נחמן הרבה מדבר בזה, כן? אבל, ועוד ברחמים, אנחנו רואים, זה ממש, ממש זמן מסוגל מאוד. היום הכי גדול בשנה בדברים מסוימים. אנחנו לא יכולים להאריך הרבה, אבל הירושלמי כותב, כן, שכל העניין של פורים, להבין שיש שתי צדדים למטבע. שתי צדדים למטבע. צריך להבין שהקדוש ברוך הוא פועל גם דרך הטוב וגם דרך הרע. אין רע יורד מהשמיים. ברגע שתבין את זה, בפורים, יישאר לך הרשימו, וכל השנה תחיה את זה. ברגע שתקבל איזה מכה, תבין שזה מהשם יתברך, ואז תראה מה היא רוצה לתת לנו. כשאדם מקבל דוח, זה כפרת עוונות למה שהרבה יותר חמור. ואז אתה מתחיל לחיות טוב, אתה מתחיל להיות שמח, לא להיות בדאונים וכאלה. ומה קורה? אתה מושך עליך שפע. צריך זיווג, והזיווג. אתה צריך פרנסה, והפרנסה. הכל לפי המצב שלנו. אנחנו נותנים את התשדורות כל הזמן. אדם כל היום שהוא למראש למטה, גם עובר לו, הגאולה עוברת לידו, הישועה שלו, הוא לא ראה אותה, כי מראש למטה, היא עברה לידו, עכשיו הייתה פה, ככה, סתכלל. הוא לא ראה. תרים את הראש, מתוך פורים, תקבל את הרשימו הזה. ונסיים בבורת אחרון, במגילה, שהמגילה היא כול הסודות. המגילה היא כול הסודות, היא ממש, הקדוש ברוך הוא לא מוזכר, שם השם לא מוזכר במגילה, לכן מי שלומד כתיבת סתם, זה הדבר הראשון שהוא כותב, כי שם השם לא מוזכר, יש הרבה קדושה בשם השם בכתיבה, אז כותבים מגילה, אז יש לנו תמיד, כל שנה אנחנו רואים במגילה פלא. בא חשברוש לאסתר, אומרת לו, מה שאלתך? אומרת שהמלך והמן יבואו היום לסעודה, נכון? אנחנו מכירים את זה, נכון? באים לסעודה, אוכלים, אומרת, נו, מה שאלתך את חצי המלכות? שמחר יבוא המלך והמן. מה, מחר יבוא עוד פעם. מה זה עוד פעם הזה? מה, למה פעמיים? מה קרה פה? מה, כל פעם, נכון? שואלים את השאלה. כן, לא, כל, לא, למה פעמיים? הרי כבר המן הגיע, חשבי ראש פה, אמר לה, את חצי המלכות. יאללה, תתחילי לראות, תגידי על מה את רוצה מהמן. אומרת לו, מחר יבוא המן, מחר יבוא המלך, עוד פעם. מה הסיפור? שתי תירוצים יש בזה. אחד, אסתר מזמיעה את המן, מגיע המן, מה זה שמח? שמח וטוב לב. היא ראתה שהוא כל כך שמח, היא לא יכולה לפגוע בו. כשאדם שמח אי אפשר לפגוע בו. הוא יש לו הגנה. אדם שהוא בשמחה, יש לו הגנה משמיים. הוא כאילו מאוחד עם הקדוש ברוך הוא. אפילו שהוא רשע, כי השם, אם זאת השם בשמחה. אדם שהוא בשמחה, אי אפשר לגעת בו. הוא כאילו המקטרג לא יכול לראות עליו חצים, יש עליו שמן, כמו צלופח כזה, הכל מתחמק. השמחה היא הגנה לכל. אז ראתה שהוא כך בשמחה, אבל זה לא הזמן. מחר נראה. אי אפשר לפגוע באדם שמח. לכן זה מלמד אותנו להיות בשמחה. בפורים להיות שמחים, וכל השנה להיות שמחים. כן? והתירוץ השני כתוב, אם רעב שונאיך אכילו לחם. עכשיו יש לך שונא. מה אתה עושה? אתה אומר לו, בוא תאכל לחם. קח יין, קח. מה עשתה אסתר? ברגע שהיא נתנה לו לחם ויין לאמן, למעשה, ככה כותב הזוהר, כן? הזוהר כותב את זה, אם רעב שונאיך אכילו לחם. והאמן אוכל את האוכל של אסתר, שהיא מכינה לו, היא מכניסה, ומכניסה בו כוונות גם, כן? שמח וטוב לב, וחושב שהוא על הגובה. אבל למעשה, בכך היא מפילה אותו. למה? על ידי שנתנה לו אוכל ויין, היא מכניעה אותו תחתיה. ברגע שאדם נותן לך משהו משלו, הוא מיד נכנע אליך. הוא לא יודע את זה, אבל זה קורה. מאחר והכניע אותו, זהו. מכאן המפלה התחילה. מחר יבוא, יקבל את, כמו שנקרא, הכנה לבולה. מחר יבוא, יקבל את הבומבה. בינתיים עשתה לו הכנה. עכשיו, אנחנו לומדים את זה מאליעזר. אליעזר שבא ללבן, מה הוא אומר? מה אומר לו לבן? בוא תשב, בוא תאכל. הוא אומר לו, לא. עד שאני לא אגיד כל מה שאברהם אמר לי, אני לא אוכל כלום, ולא שותה כלום גם. אם הוא היה אוכל מלבן, שותה כוס מים, גמרנו, לא יכל להגיד כלום, ורבקה הייתה תשארת שם. ברגע שהוא לא קיבל, הוא לא קיבל לו שום טובת הנאה. ברגע שהוא קיבל ממנו את האוכל, מיוחד אוכל, זהו. מבחינה, האוכל מתחיל לפעול. אז זה מה שעשתה. לכן כתוב, אם רעב שונך, האכילהו לחם. תן לו לחם. ככה אתה מכניע אותו. אז זה מה שהיא עשתה, עשתה לו הכנעה, ולמחרת הביאה לו את כל הזה. נכון שכתוב, ובלילה הוא נדדה שנת המלך, והכוונה לשם מלכו של עולם, שפתאום היא נדדה שנתו, שהוא שמע את התינוקות, 3,000 תינוקות של בית רבן בוכים וצמים, לא יכל הקדוש ברוך הוא כבר. לא יכול לעמוד בזה, והפך תפור, ותבוא חרבותם בליבם, וכרטשתם תשתברנה, כרטשתם בליבם, וחרבותם, לא חשוב, הפסוק, וזה פורים, פורים זה הפוך על הפוך, כל ההפיכות של פורים, אנחנו צריכים להגיע למצב של להבין את ההפיכות, כי העולם אולי זה הפוך, כל מה שאתה רואה זה לא הפוך, אז לא רואים, האמת היא לא ברורה, לא זה, אתה רואה רע, רואה טוב, אתה רואה אחד כזה עצבני, כועס לך, הוא הכי רחמן, הכל הפוך פה, אם נלמד תורה, תורת הפשט, תורת הסוד, תורת הפנימיות, אנחנו מתחילים להבין שתחיל קצת להבין מההנהגה של הקדוש ברוך הוא העולם. שיהיה לנו פורים שמח, חג שמח, כל טוב, ברכה והצלחה. אני נעשה איזה שיר, אולי לא חשוב. חייבים, יש נעשה חייבים. זה לא כיסא לגיטרה פשוט, זה בעיה כיסא.
חייבים איש לביסומה, חייבים איש לביסומה, לביסומה. עדה עדה לא ידע, עדה עדה לא ידע, עדה לא ידע. כמה יין הוא שתה, זה לא ידע.
שישי אחד על הניסים, שהוא של חנוכה, אבל גם של פורים. גם בפורים אנחנו עושים על הניסים.
על הניסים ועל הגבורות ועל התשוט ועל הנחמות ועל המלחמות שעשית לבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הגבורות ועל התשוט ועל הנחמות ועל הנחמות שעשית לבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימים ההם בזמן הזה, בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפוקן ועל הדמות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימים ההם בזמן הזה, בימים ההם.